אוקיי. טוב, אז השאלה היא לגבי זוג מעורב. מה זה מעורב? הכוונה היא הבעל אשכנזי, האישה הספרדיה, או הבעל ספרדי, האישה אשכנזיה. זאת שאלה שהיא כללית בכלל, בכל העניין של המנהגים. בפרט השאלה הזאת מגיעה בפסח, בשאלה של קטניות, מה עושים? ובעצם אני רוצה לחלק את זה לשתי שאלות. השאלה הראשונה היא, האם בכלל הם צריכים לקחת מנהג אחד? האם בכלל צריך לקחת מנהג אחד? אולי, מי אומר? אולי כל אחד יכול להישאר במנהג שלו. הבעל ימשיך לאכול קטניות, והאישה תמשיך לא לאכול קטניות, וגמרנו, שלום על ישראל. ואפשר ככה לעשות את זה גם בקשר להרבה הרבה הרבה מאוד עניינים, הרבה מאוד שאלות. הבעל ימשיך כמנהג הספרדים, האישה תמשיך כמנהג האשכנזים, וזהו זה. זה מצד אחד. או שמה, לא. אנחנו אומרים שצריך דווקא שיהיה מנהג אחד באותו מקום. זאת שאלה ראשונה. והשאלה השנייה היא, אם באמת אנחנו אומרים שכן צריך מנהג אחד, אז לפי מי הולכים? האם הולכים לפי המנהג של הבעל, או שהולכים לפי המנהג של האישה? או אולי הם צריכים להחליט ביניהם, לעשות איזושהי מין פשרה מסוימת. אני יודע מה, הבעל ירשום את רשימת המנהגים שלו, והאישה תרשום את רשימת המנהגים שלה, ויחליטו ביניהם מה נראה להם, מתי ככה, מתי ככה. בסדר, צריך לדאוג שלא יהיה קולות שסותרות אחת את השנייה, או משהו כזה. טוב, אני אתן לך דף מקורות. אנחנו היום לומדים משהו אחר. לומדים משהו אחר, זוגות מעורבים. זוגות מעורבים זה לא בעל ואישה. זה לא זאת הכוונה. אלא זוגות מעורבים, הכוונה היא אשכנזי וספרדיה, או להפך. אז אמרנו שאנחנו שואלים פה שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם בכלל צריך מנהג אחד בבית? אולי כל אחד יכול להמשיך במנהג שלו. ואם צריך מנהג אחד, אז איזה מנהג? מנהג של הבעל, מנהג של האישה, שעשו ביניהם פשרות. אז טוב, בואו, קודם כל בואו נראה את המקור לזה. איפה בכלל מצאנו כזה מין דבר שאדם נוהג במנהג מסוים ופתאום הוא צריך לשנות אותו? פתאום הוא צריך להחליף את המנהג וללכת לפי מנהגים אחרים. אז הדבר הזה מופיע במשנה במסכת פסחים בדף נון. יש לכם שם? כתוב שם, הולך למקום שעושים למקום שאין עושים, הכוונה היא עושים מלאכה בערב פסח. ההולך למקום שעושים למקום שאין עושים, או ממקום שאין עושים למקום שעושים, נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם, ואל ישנה אדם מפני המחלוקת. אז פשטות, הוא צריך בעצם להחמיר כמו שני המקומות. זה דבר אחד. ודבר שני שאומר את המשנה, זה אל ישנה אדם מפני המחלוקת. הגמרא מסבירה, כי את הרבה ברבר חנה, כשרבה ברבר חנה בא לבבל, אז אכל דאייטרה, הוא אכל חלב היותרת, את חלב היותרת. ולגבי רב אביר הסבא ורב הבריידר אבונה, כיוון דחזין הוא קסי מנהיו, כיוון שהוא ראה אותם, אז הוא התחבא. אתו ואמרו ללה אביי, אמר להו, שווינחו ככותאי. כן, הוא החשיב אתכם לקוטיים. מה בדיוק רשי אומר שם על המקום, על שווין חוקי קוטאי? מישהו זוכר? צריכים עם א', לא זוכרים? מה?
היה לי רב בתיכון שהיה עושה כזה, ואבי ידע שעס בפר, כזה, מצא את העבדה.
טוב, מה אני עושה שאני לא כזה, נו? שווין חוקי קוטאי, דאמרין עליהל, הנה, חל דה אייטרה אומר רשי, חלב שבכפיפת הקיבה, שהקיבה כפופה ועשויה כקשת, ואותו חלב שבמקום היתר, אוכלים בני ארץ ישראל, ובני בבל נוהגים בו איסו. אז כשהוא בא לבבל, אז הוא אכל ועשה את זה בצינה. שווין חוקי קוטאי, דאמרין עליהל, דברים מותרים ואחרים נהגו בהם איסו, אי אתה רשאי להתירן בפניהם, למרות שזה מותר. אבל בפניהם אל תעשה את זה, ואוק מרב חיסדה בקוטאי. אז בזה שהוא לא נהג יותר בפניכם, אז הוא יחשיב אתכם כאילו שאתם קוטאים. כך הוא אמר, ורבא בר בר חנה ליק להד אתנן, נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם. מה, איך זה יכול להיות? אז איך הוא התיר לעצמו? הרי בבבל לא אוכלים. אמר אביי, הנה מילי מבבל לבבל ומארץ ישראל לארץ ישראל. הנה מבבל לארץ ישראל. אבל מארץ ישראל לבבל, כן? מארץ ישראל לבבל, לא. כיוון דענן כיפינן להו, אבדינן כבתי הוא. אז מה הפירוש? מארץ ישראל לבבל, אם ישנה את המנהג בבבל, אין כאן מחלוקת, אומר רשי. דענן כיפינן לבני ארץ ישראל, דעין הוא סמיכר, בבבל הוא סמיכר, בארץ ישראל הם היו סמוכים, בבבל לא. ממילא בני בבל כפופים לארץ ישראל, אז אפשר ללכת גם בבבל לפי המנהג של ארץ ישראל. אבדינן כבתי, כלומר אם באים משם לכאן, אין להם לשנות מנהגם, אלא עושים כמקומן. רב אשי אמר, אפילו תימה מארץ ישראל לבבל. אפילו אם נאמר שגם מי שבא מארץ ישראל לבבל, נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם. הנעימי לא אומר רב אשי, אין דעתו לחזור. ורבא בר בר חנה, דעתו לחזור הווה. מתי אני אומר, שנותנים עליו גם את חומרי המקום שבא לשם, אם אין דעתו לחזור, בחזרה. אבל אם דעתו לחזור, אז הוא בעצם שייך לאן? לארץ ישראל. ולכן הוא יכול להמשיך כמנהגי ארץ ישראל, לכן זה בסדר מה שהוא עשה. אני לא אכנס לכל מחלוקת הראשונים, איך פוסקים כאן להלכה בעניין הזה, זה לא הנושא שלנו, אבל נראה את השולחן ערוך והמשנה ברורה שמסכם את זה להלכה למעשה. אומר השולחן ערוך, זה בהלכות פסח, בתף סמכת, אתה הולך ממקום שעושים למקום שאין עושים. לא יעשה ביישוב מפני המחלוקת, אבל עושהו במדבר, כן? במקום היישוב שלא יעשה מלאכה, למרות שהוא שייך למקום שעושים. למה? רק בגלל המחלוקת, אבל עושהו במדבר. וההולך עם מקום שאין עושים למקום שעושים, הפוך, לא יעשה. למה? כי הוא בעצם שייך למקום שאין עושים. ונותנים עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם. ואף על פי כן לא יתראה בפניהם שהוא בטל מפני איסור לעולם לשנה אדם מפני המחלוקת. וכן מי שדעתו לחזור למקומו, נוהג כאנשי מקומו בין להקל בין להחמיר, והוא שלא יתראה בפני אנשי המקום שהוא בו מפני המחלוקת. אוקיי? אז מי שהולך, בקיצור, מה אנחנו אומרים? מי שהולך למקום שעושים למקום שלא עושים, ביישוב שלא יעשה מפני המחלוקת. הפוך, מי שהולך למקום שאין עושים למקום שעושים, גם כן לא יעשה. מחמירים עליו גם כן. אוקיי? זה הכוונה שנותנים עליו חומרי מקום שיצא משם, חומרי מקום שהלך לשם. ואף על פי כן, כדי שלא תהיה בעיה של מחלוקת, לא יתראה בפניהם שהוא בטל. כן? כי הם הרי עושים. וכן מי שדעתו לחזור למקומו, נוהג כאנשי מקומו בין להקל בין להחמיר. זה הסיפור של רבא בר בר חנה. והוא שלא יתראה בפני אנשי המקום שהוא בו מפני המחלוקת. מסביר המשנה ברורה. מה ההיגיון שעומד מאחורי ההלכה הזאת? כללו של סעיף זה לפי דעת מגן אברהם וכמה מפרשים שהחליטו כמותו להלכה הוא כן. כשאדם הולך מעירו לעיר אחרת ובעירו נהגו להקל באיזה דבר ובעיר שבא אליה מחמירים בזה. אם אין דעתו להשתקע בעיר הזאת בתמידות, כן? אלא מתכוון בסופו של דבר לחזור בחזרה, אינו חל עליו חומרי מקום זה מעיקר הדין ויכול לנהוג להקל כמנהג מקומו בצנאה בתוך ביתו, אבל בפרס אין לו להקל מפני המחלוקת. בעצם אתה שייך לעיר הראשונה, כי אתה לא מתכוון להישאר פה. רק מה? בפרס אל תעשה את זה מפני המחלוקת. וכל זה בדברים שאפשר לעשותם בצנאה, ולא התוודה לאנשי המקום. לכן בדברים שאי אפשר לעשותם כל כך בצנאה, כמו מלאכה, אין לו לעשות אף בצנאה בתוך העיר, אלא יצא לשדה חוץ לתחום העיר, ושם יוכל להקל כמנהג מקומו. אוקיי? אם זה דבר שיש לו פרסום, תעשה את זה מחוץ לתחום. זה אם אתה לא חושב להשתקע ביום. ובדעתו להשתקע, אם אתה כן חושב להישאר שם, חל עליו מנהג המקום תכף כשבא לתחום העיר. ואפילו אם ירצה אחר כך לצאת חוץ לתחומה של עיר ולהקל כמנהגו, אינו רשאי שכבר חל עליו מנהג מקום זה, כיוון שבא לכאן לקבוע מקומו. וכן, הוא הדין עם מנהג מקומו להחמיר והלך למקום שמקילים, תלוי גם כן בזה. ואם דעתו להשתקע שם, נפקע ממנו חומת מקום שיצא משם, מי שבא למקום החדש, ומותר לו להקל כמנהג אותו המקום. ואם אין דעתו להשתקע במקום זה, עדיין לא נפקע ממנו חומרי המקום שיצא משם, ואסור לו להקל באותו דבר כמנהג המקום הזה. ומכל מקום אין לו להתראות בפני אנשי אותו מקום שיכירו בו שלא נהיה כמוהם, מפני מחלוקת עליה להחמיר בצנאה. בקיצור, הכלל פה מאוד מאוד פשוט. אם אתה הולך לעיר אחרת, ודעתך להישאר בעיר האחרת, בעצם אתה שייך לעיר אחרת. אתה שייך לעיר אחרת מכל המנהגים שלה, לכולה, לחומה, מותר לך להקל כמותם, אין בעיה. פקע ממך המנהג של המקום הראשון. אם אתה לא מתכוון להישאר באחר, להישאר בעיר אחרת, אלא דעתך לחזור חזרה לעיר ראשונה, אז אתה בעצם שייך לעיר ראשונה. כן? לכן ודאי וודאי שאתה לא יכול להקל כמו העיר האחרת. אתה הרי שייך לעיר שלך. רק מה? יש עניין אחר. אל ישנה אדם מפני המחלוקת. כן? אתה צריך בפרהסיה, בפני האנשים האחרים, לא לעשות משהו שנראה סותר את המנהג שלהם. ברור?
מהגמרא בשולחן ערוך נראה שיצא ממקום להחמיר והלך למקום להקל,
כן.
אז לפי הגמרא בשולחן ערוך נשמע שזה צריך החומרה של המקום הראשון עדיין צריך
מתי?
להחמיר. כשהוא יצא ממקום שהחמיר למקום שהקל, והוא יישאר שם. לפי המשנה ברורה, הוא אומר שמקבלים הכולה. אבל לפי השולחן ערוך, נראה, גם הגמרא נשמע שזה צריך לעשות גם החומרה.
לא, אז זהו. אז ההלכה הזאת נאמרה על מי שדעתו לחזור למקומו. נדמה לי שהמשנה ברורה פה, יש פה סעיף קטן חף ב' במשנה ברורה. כתוב שם, וכן מי שדעתו לחזור למקומו. אם אני לא טועה, המשנה ברורה אומר שצריך פה לתקן את זה. אני אגיד לכם מיד איך הוא גורס שם. הנה. הלשון מגומגם מאוד. והכל הסעיף קאי בדעתו לחזור למקומו. השולחן ערוך הזה מדבר על דעתו לחזור למקומו. לכן חומרי מקום שיצא משם. וכמו שכתבנו, וכתבו האחרונים, תקיצור לשון יש כאן. וחסר תיבת כל. וכן כל מי שדעתו לחזור למקומו. והכוונה, דלת דווקא במקום שעושים מלאכה למקום שאין עושים, דועדים בכל מנהג שבמקום זה נוהגים כן, במקום אחר נוהגים באופן אחר. בסדר? כלומר, כל ההלכה הזאת בשולחן ערוך מדברת על מצב שדעתו לחזור למקומו. אבל אם אין דעתו לחזור למקומו, אז ודאי שהוא שייך למנהג של המקום שלו וגמרנו. טוב, אז פה מצאנו כזה מדבר, איזשהו תקדים, למצב שבן אדם היה נהג מנהג מסוים, מנהגים מסוימים, והוא הולך למקום אחר, ועכשיו משתנה המנהג שלו בגלל שהוא הולך למקום אחר. דרך אגב, משה פיינשטיין, וזה עוד מעט אנחנו נראה, זה יהיה בסיס בשביל הסוגיה שלנו, ומשה פיינשטיין שאלו אותו לגבי ניו יורק. בניו יורק באו אנשים מכל מיני מקומות בעולם, מפולין, מגליציה, מרוסיה, כל מיני מקומות. והשאלה הייתה, מה עושים במצב שכזה? אז בא משה ואמר שכיוון שבתוך ניו יורק עצמה, יש הרבה קהילות שכל אחת בעצם עומדת לעצמה עם המנהגים שלה, ממילא הוא טען שאפילו אם גיאוגרפית אתה לא הולך לעיר אחרת, אלא אתה רק עובר משטיבל אחד לשטיבל שני, אבל ברגע שאתה החלטת להיות שייך לשטיבל ההוא, כן? לגמרי, להיות שייך אליו, בעצם אתה השתייכת למקום ההוא, זה כמו שהלכת מעיר אחת לעיר האחרת. בסדר? כי זה בעצם אותו היגיון, רק שפעם זה היה בצורה של עיר ועיר. עכשיו כל הערים האלה הגיעו למקום אחד. בסדר, אז עברת מהחצר הזאת של החסידים לחצר הזאת של החסידים. ממילא, אתה עברת מעיר אחת לעיר שנייה. עכשיו השאלה היא איך אנחנו מתייחסים לבעל ואישה. שניהם מתחתנים, אז איזה סטטוס עכשיו מקבל כל אחד מהם? האם זה דומה למקרה הזה או לא דומה למקרה הזה? קודם כל, אני רוצה שתראו את התשבץ למטה. בחלק ג' סימן קופה אינטט. הוא כותב שם ככה. במקומות שיש קהילות חלוקות בתקנותיהם, שהם כמו שני בתי דינים בעיר אחת, פלג מורים, מורים כבית שמי או פלג מורים כבית הלל, דלית במישור לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. בסדר? יש לנו עיר אחת עם קהילות שונות, אין בזה בעיה שלא תתגודדו. לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות, זה רק ברגע שיש לך בית דין אחד, שחצי מהדיינים שלו אומרים ככה, וחצי מהדיינים אומרים ככה. אבל אם יש שני בתי דינים שונים, אז זה בסדר, אין בעיה. היום יש לנו גם איזה, בתי דין של הספרדים, בתי דין של האשכנזים, בתי דין של אלה, של אלה, זה בסדר, אין בזה לא תתגודדו. ונשא איש מאנשי קהילה אחת, אישה מאנשי קהילה אחרת, אין ספק שהאישה היא נכללת עם בעלה בכל חיובו, באשתו כגופו בכל הדברים, ונפטרה מקהילת בית אביה. אומר התשבץ, אם איש מקהילה א' נשא אישה מקהילה ב', ברור שהאישה עכשיו היא נהפכת להיות חלק מקהילה א', מהקהילה של האיש. ולמה? כי אשתו כגופו בכל הדברים, ונפטרת מקהילת בית אביה. ודבר זה הוא אומר מילתא דפשיטא, דבר פשוט, ואין בו ספק שלא יהיו שניים מסובים על שולחן אחד, חלוקים בעיסותיהם, האסור לזה, מותר לזה. אז זה לא ייתכן, מה תעשה? כל אחד ימשיך במנהגים שלו, למשל. היא אישה ספרדיה, ספרדים מקפידים על בשר חלק. מקפידים על בשר חלק, לא רק כמו שאנחנו עושים את זה יותר גלט, נו, הידור. לפי השולחן ערוך, זה מן הדין. זה מן הדין, אתם לא תראו ספרדי, שומר תורה ומצוות, שאוכל בשר לא חלק. אני חושב, לא יודע, כן, זה. אבל באופן עקרוני, זה ממש מן הדין. אז מה נעשה? אז יהיה את, את, את הכלים של הבעל ואת הכלים של האישה? לא שייך. לכן אומר התש, בצוודאי ובוודאי שצריך להיות מנהג אחד. אם אתה שואל אותי מה המנהג, המנהג יהיה, המנהג יהיה כמו הבעל, כי אשתו כגופו. תראו, יש פשוט של פוסק ספרדי, הרב טולדנו, רב משה טולדנו, השמיים החדשים. תסתכלו, זה העמוד הזה, שתראה לכם ככה, אתם רואים? הנה, קצת? או, פה. רב משה טולדנו. הוא מדבר על המנהג, מה? על המנהג לגבי שבוע שחל בו תשעה באב, לא לאכול בו בשר. מה שנהגו קצת אנשים בשבת הקרוב לתשעה באב, אין אוכלים בו בשר כאשר בשר, לא יודע מה זה הקף א', כשעברו עליו, לא, סליחה, אין אוכלים בו בשר כי אם, אלא אם כן, כשעברו עליו שלושה ימים או יותר, ויש אנשים שאוכלים בשר ושותים יין, נשאנו מעלים על שולחנו, על שולחנם כסעודת שלמה בשעתו. זאת אומרת, השאלה היא בשבת, כן? האם לסעודת שבת אוכלים רק בשר שעברו עליו שלושה ימים או יותר, או שאוכלים כרגיל? ואותם שקיבלו על עצמם שלא לאכול, כי אם על הדרך הנזכר, אינם רשאים לשנות מנהגם. וכפסק מרן ביורדיה בהלכות נדרים, עיין שם, הוא פשוט, עיין שם. הוא פשוט, הוא אומר, דאם אדם נשא אישה מבני אותם שאין אוכלים, האישה וילדיה נכללים עם הבעל הנזכר. למה? שמו הסבר. דכל מקום אשר יפנה הראש, שהוא האיש, אחריו ילכו, דאשתו כגופו. ויכולה לאכול בשר שמן, שאין לה עוד שייכות עם אביהו כקטן שנולד דמי. מה זה אשתו כגופו? מה הכוונה? כי פשוטו, מי הראש, מי הגוף. הראש מוביל, הגוף הולך אחרה. אז אם ככה, ברור שהאישה הולכת אחרי המנהגים של הבן. כך הוא טוען, טוב, זה באמת, זה באמת חידוש גדול, לקחת את זה עד כדי כך כפשוטו, את אשתו כגופו ולהגיד שהיא הגוף והוא הראש. מעניין שהרב וייס, שהיה מהעדה החרדית, שכתב את הרב יצחק וייס, שכתב את המנחת יצחק. הוא כתב את המנחת יצחק, הוא הסביר את הדבר הזה בכיוון שהוא דומה, אבל קצת שונה. ומה הייתה הטענה שלו? תסתכלו במנחת יצחק חלק ד' סימן פי ג'. חשבתי שיש לי את זה פה. הנה, יש לי את זה. יש לי את זה. הוא אומר שם, זה פשוט מופיע פה קצת בקצרה, הוא מדבר על בנידון אם האישה נגררת אחרי בעלה במנהגים השונים שבין אשכנזים וספרדים. שאל אותו את זה רב אפרים גרינבלט, רבבות אפרים. על דבר שלאחרונה, הרבה אשכנזים מתחתנים עם הספרדים. ואם כן, יש נפקמינה לגבי בשר או לגבי פסח, דברים שהספרדים אוכלים. אם האישה נגררת אחרי בעלה, ואם יש נפקמינה בשנה ראשונה או לא, עד כאן דברם. ואז הוא מביא שתלוי אם האישה כבר בביתו הקבוע, יש לה כבר הדין של דעתו לחזור, בין לחום, בין לכולה. אבל לגבי האישה שם מעד כנסה, לדון עמו בעירו, פשיטת ונוגע לה, לוגע מכאן הביתה ולהשתקע וכו' וכו' וכו'. הוא מכניס פה כמה חשבונות, ואז הוא אומר ככה, תסתכלו בעוד דל. אמנם בכל זה, מדי נוגע לחומרות הבעל, יש לומר, דכל זה אם הבעל אינו מקפיד על מה שאינה נזרת בכל אלו. זאת אומרת, האישה לא חייבת להחמיר כמו חומרות הבעל אם הבעל לא מקפיד על זה. אבל אם הוא מקפיד, כן, אם זה מפריע לו, הרי אמרו, אין לך כשרה בנשים אלה שעושה רצון בעלה, בשם תנת ואליהו, והוא בא ברמה, באבן העזר, וכן בשז, שאתה ואימך חייבים בכבוד אביך. ואמרו, מביא את הגמרא במגילה על האגרות שהמן שולח להיות כל איסורו בביתו, אז אמרו, מה היית שדיר לנו להיות, מה הוא שולח לנו להיות כל איסורו בביתו? פשיטה אפילו כורחה בביתה פרדשך לאבי, כן? אפילו אדם שהוא, האדם הכי שפל, הוא עדיין שולט בבית שלו, ברור שהגבר הוא זה ששולט. ועל פי זה הם הדברי הרמב״ם, וזה לשונו, וכן ציוו על האישה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי, ויהיה לו עליה מורה, ותעשה כל מעשה על פיו, ויהיה בעיניה כמו שר או מלך, מהלכת בתאוות ליבו, ומרחק את כל מה שישנה, וזה דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים והתאורים בזיווגם, ובדרכים אלו יהיה יישובן נאה ומשובח. עד כאן לשונו. בקיצור, אתם מבינים שהיתרון של הגברים פה הוא ברור לחלוטין? כן? זה ברור. מה? אם יש איזשהו דיון, אם הבעל אומר לא אכפת לי, תעשי מה שאת רוצה, בסדר שתעשה מה שהיא רוצה. אבל במידה והבעל אומר, כן, אכפת לי. אכפת לי. אני רוצה שאשתי תעשה מה שאני רוצה. אז כן, בהחלט כן. בהחלט כן, אתה צריך לדעת מי הראש, מי הגוף, לא להקליט.
בוא נעזר להקליט, אנחנו נחתוך את החלק הזה.
נחתוך את החלק הזה, זה החלק של הפרסומות. זה החלק של הפרסומות.
נשלח את זה בליסט.
אנחנו הולכים לפי גילוי נאות, לפי שקיפות. כן, איך אומרים את השקיפות? טרנספרנסי? מה? נכון, אנחנו אומרים את הכל, משתדלים להגיד את הכל. בכל אופן, כך אומר המנחת יצחק, שברור ופשוט ש... הולכים לפי הבעל. אין בזה שום שאלה. טוב, אז יש כמה וכמה שמתנגדים לטענות האלה שטוען המנחת יצחק. באמת קצת קשה לקחת את הממרות האלה ולקחת מהם איזשהו כלל ברור להלכה. אין לך כשרה בנשים אלא שעושה רצון בעלה. אתם מבינים, זאת אמירה שהיא מאוד מאוד כללית. ומי כאן לקחת את זה בצורה כזאת שהאישה חייבת לעשות את כל המנהגים של הבעל, אם רק הבעל עולה בדעתו שהוא רוצה כזה מין דבר, וכן הלאה וכן הלאה על כל דבר. הרמב״ם כותב שנכון, ציוו על האישה שאתה מכבדת בעלה יותר מדי, אבל גם על האיש כתוב שצריך לאהוב את אשתו כגופו או לכבדה יותר מגופו. בקיצור, אנחנו לא... זה לא עבד ואדון, לא על זה אנחנו מדברים. אז טוב, אני לא בא כדי לייצג את הרב וייס, אבל זה ברור שהאמירה הזאת היא אמירה שקצת מרחיבה את הכללים האלה. כך, אבל בכל אופן, כך הוא כותב. יש פוסקים אחרים שגם כן הלכו, אני אגיד יותר מזה. רוב הפוסקים אמרו שהאישה צריכה ללכת אחרי הבעל. בואו נגדיר את זה ככה. השאלה רק הייתה למה.
למה לא ניסו להוכיח מבת כהן ש...
מה? אתה אומר מצוין. אתה אומר מצוין, וגם פתרת לי את השאלה איזה מהפוסקים לבחור לצורך העניין הזה. כי יש לנו בתוך הסיפור הזה, יש לנו שלושה. יש את שוט אדמת קודש, היה מחכמי הספרדים לפני 200 שנה אני חושב. יש את מוישה פיינשטיין שגם הולך בכיוון הזה, ויש את הרב טיקוצ'ינסקי בעיר הקודש והמקדש, ששלושתם הולכים באותו כיוון. תסתכלו בעיר הקודש והמקדש, בסדר? זוג אשכנזי ספרדי. שאלו מאיתי, אתם רואים? יש לכם? מתחת לשמיים החדשים. שאלו מאיתי מהו הדין בזוג ספרדי אשכנזי שנישאו זה לזו. באיזה אופן התנהגו במאכלם, ואם שניהם מחויבים לנהוג בהחומרות של האשכנזים ושל הספרדים יחדיו. והשבתי שהאישה היא המחויבת להתנהג בדיני ומנהגי בעלה, אם היא אשכנזייה והוא ספרדי, עליה לנהוג בחומרות וקולות הספרדים. אם היא ספרדיה והוא אשכנזי, עליה לנהוג בחומרות וקולות האשכנזים. למה? כי האישה נגררת אחר בעלה בישיבה ובדירה, ועליה לצאת ולגור בארצו, וכן נגררת אחר מן הגב. והלא, אפילו בת כהנת הניסית לישראל, הרי ישראלית, ובת ישראל שניסית לכהן, יש לה דין כהנת. אז אם אלה רואים שהיא הולכת אחרי הבא, ואם תעלה על דעתך לשאול, הלא נהגה וקיבלה עליה להחמיר ביותה בבית אביה, ולא התירה את נדרה, אז אני אומר במאמר מוסגר, יש הרבה מהפוסקים שאמרו שתעשה תרת נדרים, הנה חינם. הוא אומר, אפילו את זה לא צריך. יש לומר פשוט, במלכתחילה נוהגת כל בת ישראלית בבית אביה, על מנת לכשתנסה לאשכנזי, תנהוג מנהג בעלה. כן? מלכתחילה, היא יודעת שהיא נמצאת פה לזמן קצר, עד גיל 18, 19, 20, 21, וזהו. ואז היא יוצאת מהבית והולכת לבית של בעלה. וגדולה מזו אמרו, ההולך ממקום שנהגו להחמיר למקום שנהגו להקל, ואין דעתו לחזור, אינו מחויב להחמיר. וכאן אין דעתה לחזור. אין דעתה לחזור. את אותה טענה בדיוק אומרים גם אדמת קודש וגם רומן של פיינשטיין, שזה נקרא בדיוק ההולך ממקום שנהגו להקל למקום שנהגו להחמיר, או להפך. אין לך מצב, כך אומר רומן של פיינשטיין, אין לך, אין דעתה לחזור יותר גדול מזה. היא נשארת שם וזהו. עכשיו, כמו שאמרנו, אם כל הסיפור היה רק תלוי במיקום הגיאוגרפי, עברתי מהעיר הזאת לעיר הזאת, טוב, פה זה לא. אבל כיוון שאמרנו, כמו בסיפור של ניו יורק, שאפילו יכול להיות שבן אדם עובר מבית כנסת אחד לבית כנסת אחר, ושניהם נמצאים באותו רחוב, בית ליד בית, זה נקרא הולך ממקום למקום, כי אתה עובר מקהילה לקהילה, ממילא ברגע שהאישה הזאת, הבת הזאת, מתחתנת עם בעלה, היא הולכת למקום אחר. היא הולכת למקום אחר, למקומו של בעלה. משה פיינשטיין מעריך בזה מאוד ואומר שזה הגדר של נישואין, שהאישה תהיה בבית בעלה, זה המהות של הנישואין, וממילא ודאי וודאי שהיא תלך על פי המנהגים של בעלה, מדינה הולך עם מקום למקום. אוקיי? עכשיו ככה, משה פיינשטיין כותב שזה הפירוש של מה שאומרת הגמרא בקידושין לגבי כיבוד אב ואם. הבעל חייב בכבוד אבי ואמו, אבל האישה פטורה מכבוד אביה ואמא. ולמה אומרת הגמרא? שהאיש סיפק בידו לעשות, והאישה אין סיפק בידה לעשות לפי שרשות אחרים עליה. בסדר? האיש יכול לכבד, האישה לא יכולה לכבד, בגלל שרשות אחרים עליה, זאת אומרת רשות בעלה. אז יש בראשונים שמה שפרשו שהכוונה עניין טכני. פשוט טכני. טכנית, היא לא יכולה. היא לא יכולה בגלל ש... יש מצבים שהיא רוצה לכבד את ההורים שלה, ובעלה אומר לה, לא, עכשיו אני רוצה שתכיני לו כוס קפה. אבל רבי משה פיינשטיין אומר, לא, יש פה עניין מהותי. יש פה עניין מהותי. המהות של נישואין היא שהאישה נמצאת ברשות בעלה. לכן מהותית היא, 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 היא פטורה מכיבוד אביהם, רשות אחרים עליה. אוקיי? אז זה כמו אחד שהלך למקום אחר, ולכן היא צריכה לעשות את, את המנהגים של המקום האחר. כנגד הטענה הזאת, כנגד הטענה הזאת של רבי משה פיינשטיין והפוסקים האלה, יצא הרב הנקין בשו"ת בני בנים, והוא טען שבעצם הדבר הזה בכלל לא פשוט, בגלל שההוכחה הזאת שהאישה הולכת אחרי הבעל, זה בעצם לקוח מסוגיה בכתובות שהיא מחלוקת גדולה בין הראשונים. מחלוקת גדולה בין הראשונים, אם האיש מגיע ממקום אחד והאישה ממקום אחר, מי כופה את מי ללכת למקום שלו? אז באמת רוב הפוסקים פוסקים להלכה כמו המהר"א מרוטנבורג, שכוחו של האיש יפה משל האישה, והוא כופה אותה ללכת אחריו. אבל יש את רבנו תם. רבנו תם טוען הפוך, כוחה של האישה יפה משל האישה. והיא כופה את בעלה ללכת למקום שבו היא נמצאת. אז אומר, אז עד הרבה, האיש הולך למקום האישה ולא האישה הולכת למקום האיש. האמת היא שלכאורה זה לא כל כך טענה, א', כי לא פוסקים כמו רבנו תם, דבר ראשון. דבר שני, הטענה של רבנו תם היא, רבנו תם אומר, א', קיימלן שהאישה עולה עמו ואינה יורדת עמו, זאת אומרת רק, היא יכולה רק לקבל תנאים יותר טובים ולא פחות טובים, וב', אומר רבנו תם, דרך האיש לחזר אחרי עבדתו. איך תחפש? אתה צריך להסתובב ולא היא. ממילא אני חושב שמה שרבנו תם אמר זה רק כלפי השאלה הספציפית של המקום, איפה הם יגורו. זה הנקודה. אבל אם תשאל באופן מהותי, מי נמצא ברשותו של מי? האישה נמצאת ברשותו של בעלה. גם אם טכנית הם ילכו לגור במקום שבו האישה הייתה גרה, זה עדיין לא משנה את העובדה שהאישה נמצאת ברשות בעלה. הסיפור הזה של כיבוד אב ואם זה רשות אחרים עליה. זה לא שבגלל רבנו תם, זה לא שרבנו תם פתאום סובר שהאיש פטור מכיבוד אב ואם בגלל שרשות אשתו עליו. לא נכון. אוקיי? זה כלפי הנקודה הזאת. אז כל פנים, זה הטענה השנייה. למה באמת האישה הולכת אחרי מנהג הבעל? בגלל שזה נחשב כהולך ממקום למקום. רב שלמה זלמן אוירבך ורב זלמן נחמיה גולדברג בעקבותיו אמרו, לא זאת הסיבה. לא בגלל הולך ממקום למקום. אני, טוב, כבר איזה, אני כבר אביא את הטענה של רב חיים דוד אלי כדי להסביר את זה. מה שהם טענו, תסתכלו, זה נמצא פה, יש ריבוע קטן, צריך לעשות זה בזריזות. כאן, מתחת לבני בנים, בבוא הקטן מהליכות שלמה, בהלכות תפילה, הוא אומר שם, איש ואשתו שיש שינויים במסורת אבותיהם, כגון שהוא מתפלל בנוסח אשכנז והיא בנוסח ספרד, וכן להפך, על האישה לנהוג כבעלה, בין להקל ובין להחמיר, ואינה צריכה התרת נדרים. אפילו בנוסח של התפילה, היא אפילו צריכה התרת נדרים. למה? מה העניין? תסתכלו באות ח' למטה. שהרי האישה משועבדת לבעלה. הוא צריכה לנהוג כמותו בכל דבר. ואין דינה כמי שהולך ממקום למקום שצריך התרה. וכיוון שהם יודעים מתחילה למי תנסה, מעיקר הם חלים עליה חיובי מנהגי בית אביה, אלא עד שעה שתנסה לבעלה. כלומר, שום זמן אני הולך לכיוון אחר. זה לא בגלל שהיא נחשבת כמישהו שהולך ממקום למקום, אלא פשוט מכיוון שהיא משועבדת לבעלה. זה כל העניין. והאמת היא, שבאמת קשה להגיד שזה כמו מי שהולך ממקום למקום. את הטענה הזאת טען הרב חיים דוד הלוי, שהיה הרב הראשי של תל אביב. הוא טען, טענה פשוטה. הוא אומר, מה הבעיה? למה באמת מי שהולך ממקום למקום, אנחנו אומרים שחלים עליו החיובים של אותו מקום? בעצם זה בגלל המחלוקת. זה העניין. אפשר להתווכח, אבל כך הוא מסביר. זה מפני המחלוקת. ברגע שאתה מגיע למקום מסוים, לא שייך שאתה תתנהג במנהגים אחרים. אתה צריך להתיישר לפי המנהג של המקום.
לא תתקורדו.
מה?
לא תתקורדו.
על דרך זה. על דרך זה, כן. אומר, אבל ברגע ש... זה קצת שונה. קצת שונה. אומר, ברגע שבעל ואישה מתחתנים, הוא אשכנזי והיא ספרדיה. והרי כל אחד יודע שיש מנהגים של אשכנזי ויש מנהגים של ספרדים. מה שייך פה מפני המחלוקת? זה ברור, לכל אחד יש את המנהגים שלו, אז מה הבעיה? אם אתה מגיע בתור אדם פרטי למקום כללי, אז כאן יש בעיה של מפני המחלוקת, אבל כאן, בעל ואישה, הוא בא עם המנהגים שלו, היא באה עם המנהגים שלה, מה שייך פה מחלוקת? מבינים? מה הטענה שלו? ואת הטענה הזאת טוען גם הרב אריאל, רב יעקב אריאל. הטענה שלו היא, זה לא בדיוק ללכת ממקום למקום, זה משהו קצת אחר. זה מפני שלום בית. זה הנקודה. את העל ישנה אדם מפני המחלוקת לא שייך להביא לכאן. יש מחלוקת אחרת. המחלוקת הזאת היא שלום בית. וזה מחזיר אותנו בחזרה לתשבץ. תארו לעצמכם, שלבעל יש הכשרים מסוימים, והאישה לא סומכת על ההכשרים האלה. הבית יתפרק מכזה מדבר. אי אפשר, אתה לא יכול לעשות מטבח לבעל, מטבח לאישה. זה פשוט לא שייך. צריך שיש שלום בית ביניהם.
זה לא מה שרשום.
לא, ודאי. שלום זמן, זה מה שאני אומר. חלב שלום זמן הרבך באמת בכלל לא בא מהכיוון הזה. שלום זמן הרבך אומר זה מצד שהאישה משועבדת לבעלה. הוא פרש כפשוטו, רשות אחרים עליה, הכוונה היא משועבדת לבעלה. אז ממילא זה הולך לפי מה שמתאים לו ומה שלא מתאים לו. לכן הוא גם כותב בהערה הקודמת, הבעל ודאי שרשאי למחול על זה. אם הבעל יכול להגיד, מכפת לי שתתפלל לי בנוסח אחר, אין לי בעיה, זה לא מפריע לי. אבל דברים שמפריעים להנהגות שלי, את משועבדת לי, ולכן אל תעשי את זה. אוקיי? אז בעצם יוצא שיש לנו כמה סיבות ראינו. ראינו בגלל אשתו כגופו, הוא הראש ואשתו הגוף, או אישה כשרה עושה רצון בעלה. ראינו את העניין של ההולך ממקום למקום, ראינו את העניין של שיעבוד, ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא של שלום בית. כך טוען הרב חיים דוד הלוי והרב אריאל. אוקיי, אז שלום בית צריך שלא יריבו. צריך שיש שלום בית. אבל עכשיו מגיעה השאלה, שלום בית? אז לפי מי? לפי הבעל או לפי האישה? נכון? בסדר, בוא נחליט על משהו אחד, או בוא נעשה חצי חצי. באמת, יש רבנים. יש רבנים, הרב נחום רבינוביץ' ממעלה אדומים, הרב יגאל אריאל, אח של רבי יעקב אריאל, שהם טענו, הנה חינם, נכון? נכון? זוג שמתחתן, עוברים לגור באיזשהו מקום אחר לגמרי, אין בעיה. שישבו, יחליטו ביניהם, לגבי המנהגים, יש מנהגים שקשורים להלכה. ההלכה, זאת אומרת, חוששים לשיטות שמחמירות או דברים כאלה, זה סיפור קצת אחר, פה צריך הדרכה של רב, או אם אותו אדם הוא כבר תלמיד חכם גדול בעצמו, שיפסוק בעצמו. אבל מצד שאר המנהגים, תחליטו ביניכם מה אתם רוצים, מה שנראה לכם. ואז ככה אפשר לפתוח את השולחן מחדש, ולהחליט מה לוקחים, מה לא לוקחים, כל אחד לפי המנהגים שלו. כך הם טוענים. בעיניי קשה לי לקבל את הדבר הזה. המשמעות של הדבר הזה בעצם היא על פניו שאנחנו קוטעים את המסורת. אנחנו קוטעים את המסורת. אתם מבינים את המשמעות של הדבר הזה. זה אומר שהילדים שלנו בעזרת השם מתחתנים, הם מחליטים ביניהם שהם עכשיו הולכים לפי מנהג, לא יודע מה. אז גמרנו, אז כבר אין את המסורת של אבא וסבא וזה, אין את הדבר הזה. אבל טוב, חשבתי, אני יודע מה, אולי זה סתם איזה שיגעון שלי, אולי סתם אני מקובע ואני לא חושב בצורה מספיק פתוחה וזה. עד רבה, שיעשו שילוב של שניהם. ואז ראיתי את התגובה של רבי יעקב אריאל לדברים של הרב יגאל אריאל, בזה אנחנו נסיים. היה עוד חלק שרציתי להספיק, אבל אנחנו לא נספיק אותו. והוא כותב שם ככה. מי שמשתקע בקהילה, בסדר, הקטע, חובת אישה נשואה לשנות מנהגיה. מי שמשתקע בקהילה מגובשת שיש לה מסורת משלה, צריך לוותר על מנהג אבותיו לפחות בפרסיה, ולנהוג כמנהג הקהילה שבה הוא חי. בצינה הוא יכול להחמיר לעצמו כמנהגיו הקודמים, אך לא להקל. בהיעדר קהילה מגובשת וקבועה, אם אין קהילה שיש לה מנהגים קבועים וברורים, אין אדם יכול לשנות את מנהג אבותיו. זהו. בימינו אומר כמעט ואין קהילה מגובשת עם מסורת משלה. מכיוון שבקהילות רבות אין מנהג אחד אלא ערבוביה של מנהגים. ומאחר הוא בדרך כלל אין אדם קובע את עצמו בקהילה אחת, אלא הוא עדיין רואה את עצמו מקושר, קשור עם קהילות אחרות, תערוב את המנהגים בקהילה שבה הוא נמצא כרגע, אינה מחייבת אותו כלל, ולכן מנהג האבות הוא הקובע והוא המחייב משום אל תיטוש. אוקיי. עכשיו הוא אומר את היסוד מה שקשור לעניין שלנו. העדפת מנהגי הבעל על אלו של האישה, למה באמת דווקא הולכים לפי המנהגים של הבעל, נובעת מכך שהאב הוא שחייב לחנך את ילדיו והם מחויבים למנהגים שלו. ולכן מנהג הבית חייב להיות מנהג הבעל. והאישה, אף על פי שאינה חייבת במנהגיו, חייבת לחנך את הילדים לפי מנהג בעלה. במציאות כזו, מעיקר הדין גם האישה אינה חייבת לשנות את מנהגיה, ורק הצורך בשלום בית מחייב את האישה לנהוג כמנהג הבעל. אתם מבינים? בא הרב אריאל ואומר, הסיבה לזה שאנחנו הולכים לפי המנהג של הבעל זה בגלל שחובת החינוך מוטלת על האבא. נכון, יש פוסקים שאומרים שגם האישה חייבת לחנך את ילדיה. זה נכון. אבל זה ברור שעיקר חובת החינוך, לתת את הכיוון בבית, את הציוויון בבית, כן? המצווה ללמד את בנו תורה זה על האבא. בראש ובראשונה. כן? תסתכלו בכל המקורות. קונה לולב לבנו, כל הדברים שזה, זה האבא הוא זה שמעביר את זה הלאה. לכן מבחינת המנהגים, מבחינת ההדרכה ההלכתית הרוחנית, הולכים לפי המנהגים של הבעל. הולכים לפי המנהגים של הבעל, והאישה צריכה לעשות את זה משום שלום בית. אבל ברור הוא אומר, כן, שאם הנקודה היא שלום בית, אז אם ככה, דברים שלא קשורים לשלום בית, דברים שקשורים להנהגות אישיות של האישה, אין שום בעיה. לכן אם הבעל ספרדי, הוא לא יכול להכריח את אשתו לאכול קטניות. ברור. הוא לא יכול להכריח אותם, איזה סיבה שבעולם. היא רוצה להחמיר ולא לאכול קטניות, זכותה. אין עם זה שום בעיה. צריך לבדוק, אם למשל, הפוך, הבעל אשכנזי והאישה, והאישה מקילה לאכול קטניות. הבעל אומר, תשמעי, זה שאת אוכלת קטניות, זה יבלבל את הילדים, מותר, אסור, דברים כאלה. בסדר, צריך לשקול את הדברים בהיגיון. אם באמת הדבר יפריע להתנהלות של הבית כולו, בסדר, אבל אם זה לא יפריע, אין שום סיבה שבעולם שהבעל ימנע מאשתו ללכת לפי המנהגים שלה. אוקיי? עד כאן, יש כוח.